מצווה גדולה להתפלל בבית הכנסת, שהוא מקום מיוחד לתפילה. קבר של בית הכנסת, רבותיי, הוא מקום השראת שכינה. הרבה רבים פעמים מארגנים עניינים בבתים או בחצרות או במקומות שלא קבועים לתפילה. כמו נפקא מינה, לפעמים בן אדם נמצא באיזה אירוע או באיזה שמחה, ולארגנים שם עניין. אם יש לו עניין קבוע, הוא יודע שהוא צריך ללכת לבית הכנסת להתפלל שם, לא יתפלל באותם. מצווה יותר גדולה להתפלל בבית הכנסת, כמו שהעיקר התפילה היא בבית הכנסת. שכן כתוב בירושלמי מסכת ברכות. ירושלמי הביא הפסוק: כל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אומר הירושלמי, במקום שמזכיר את שמי זה בית תפילה או בית מדרש שהוא מיוחד לתפילה, ששם השכינה קדמה ואחלה. כמו שהגמרא בברכות אצלנו אומרת גם בפרדים, שכל מקום שהעשרה נמצאים, שכינה נמצאת. ולא רק זה, כל מקום שעתידים לבוא עשרה ולהתפלל שמה, לפני שהם באים, השכינה כבר נמצאת שם. שנאמר בכל המקום אשר מזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בני משה שם המפרש, יש קורבן העדה ויש בני משה, המפרשים על הירושלמי. ממשה כותב, הוא נקרא, שלא יתפלל האדם שלוש תפילות, אלא בבית הכנסת של קבע ולא בבית הכנסת ארעי. עכשיו ביקרתי שבאמת שאלה, לגבי שמתפללים לעילוי נשמה, שנשם אומרים, נשמה, רוצה להתפלל לעילוי נשמה. אין איזה מקום לדאוג, ורק בשבעה ימים ראשונים. אין שום מקום שמתפללים בבית, לא נשמת הנט, רק בשבעה ימים. שבעה ימים, אתה אמרו, כמו שכך מובא בגמרא, מסכת שבת, דף קוף נון ג', הגמרא שם אומרת, מעשה היה ברבי יהודה, רבי יהודה הכי גדולי האמוראים, שבשכונה שלו נפטר אדם עלילי, זה איש עלילי, לא היה לו לא בנים, לא אישה, לא הורים, לא אחים, לא אחיות, שום קרובים. מעשה רבי יהודה, הוא לעצמו היה מאחל לו מניין שלוש פעמים ביום באותו בית, אין אחרים, אף אחד לא יושב שם. אבל התפילה לא רק בשביל העלילים, גם בשביל הנשמה של המת. כשנשמת המת נמצאת שם בבית כל השבעה ימים, עולה ויורדת, עולה ויורדת, הרי הסגעה מסתלקת. אז הוא עשה לו שם מניין. ועדיין הגמרא אומרת, זה לא ראייה שרבי יהודה עשה מניין. איפה הראייה? שלסוף השבעה ימים בא המת בחדור, ואמר לו לרבי יהודה, תנוע דעתך כשם שהנחת את דעתי. של כוח לך שארגנת לי מניין, שעשה לו שם נחת רוח. עכשיו מה היה המעשה? שבעה ימים. לכן כשאנשים ממציאים דברים, תראו, אנחנו לא עושים, אסור לעשות שום דבר שהוא לא כתוב בהלכה ואין לו מקום. אפילו מנהגים שונים שאנשים ממציאים או אומרים, או עובד השם פלוני, או כתוב בספר אלמוני, אמר הרמב״ם שהנייר סובל הכל. אז לא כל דבר הוא נכון. מה שנוהגים לעשות, מוצאי שבת, לא לעשות שם עניין. יש כתוב בכל בור שהלב על אב או על אמא מצווה שיעבור לפני התיבה במשך 12 חודש ראשונים במוצאי שבת. איפה זה בבית הכנסת? אבל לא בבית, לא כתוב בשום מקום שעושים עניין בבית. או יש עניין העדות מסוימות שעושים ברד שבת, עושים עניין בבית. גם זה איזה מקום. אין איזה שום מקום. אלא עד רבה, המעלה של התפילה, שאדם מתפלל בבית הכנסת, שם תפילתו מתקבלת. או יצא סדר שלם. קיבץ ועשה כל המאמרים של חז"ל על העניין של התפילה של בית הכנסת, שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. זאת אומרת שלנו גם כן בסרט הלכות שם בדבר, שם מקובצים כל ההלכות שהזכרנו ואחרים, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התבינה, מקום רינה שם תהיה תפילה. אז בית הכנסת שהוא מקום קדוש, שם התפילה עולה ועושה רושם. אבל אין הכי נאמן, לפעמים לא נמצא באיזה אירוע, הוא יודע שכולי יתפלל שם יעבור מערכת תפילה, או ישכח, או שיפסים תפילה, ודאי, שם זה מקרה כזה, מפתח חירום, אנחנו לא מדברים, ודאי שיש עניין. אבל בכתפילה אדם אין שמו לכנסת וגם קובע מקום מפילתו. החסד הערבים הוא עליו השלום, הרב תל יועץ, רבי אליעזר פאפו, היה חסיד קדוש, היה בדורו של הרב חידאי. הוא כותב שהמתפלל לא בבית הכנסת, דומה לשוחט קודשים בחוץ. וכן אמרו את המקדש, שאם אדם לוקח את הקורבן ולא שחט את הקורבן אפילו במקום שלו, אבל כמו שאנחנו אומרים, כל בוקר שחיטתם בצפון, ולכך, ויש חיטתם בחוץ, שחיטתם בכל מקום בעזרה, ואם שחט אותם חוץ לקומן, את הקורבנות, נפסל הקורבן. עכשיו הוא אומר, התפילה זה במקום קורבן. איפה מתפללים? לא בבית הכנסת. כאן אני גם צריך מאוד לשים לב, הרבה פעמים באים לבית הכנסת, ואנשים עומדים בפתח. ועומד שם המידה. אז איפה עשו מעמוד בפתח? זה אותי משהו שולחן עמוד, למה? וגם שני פעמים. פעם אחד שלא יחשדו אותו, שהוא רוצה לברוח. ולמה עומד פה? כי הוא אומר, לא, עושה 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 שלו. והשלוש פציעות שעושה הוא כבר יהיה בשוק. פציעה שלישית, שפה החוצה. פעם שני, שהוא מפרעים אותו העובד השלים. עומד במקום שעומד השלים. אבל איפה אם אדם בא וכבר עמדו עמידה, אז הוא עומד ללא פתח. ויש מקום בפני. מה היה קצת נתחג, או קצת חושב, עם קצת מחשבה, אפשר למצוא פתרונות. אז היה מוצא פתרון, נכנס לו לאיזה מקום. אבל הוא כאן, ואחר כך הבאים החלב, או מה שקורה שם בחוץ. זה חבל. נמצא שהוא נכשל, והתשיב אחרי. אז אדם צריך לרפא, לעשות בחשבון, או חשבון תפילה. אנחנו על מה עומד העולם? אנחנו על תפילה. אני צריך להיזהר מאוד. מקוטט החשבת הערבית לשפוטי חוץ. ואז אותה תפילה, נאחזים בה החיצונים המזיקים בהם ופותחים אותם. אז מה אדם עושה? קודם לבנות ולדקן, מה ששלום. כמו לתקן, כן נזהר, וזה לא. דבר שני, שם אמרה אליה, אסור להתפלל בבית שאין בו חלונות. חלונה אמרה. מה בירוש חלונות? חלונות שרואים את הרקיע, אחרי שיאמר. שראיית הרקיע, תכתרה, יש כמה טעמים בזה, יש לך כמינה. שראיית הרקיע, בשעת התפילה, יש לה מעלה גדולה מאוד. וזה למדנו עם פסוק. וכל דין של בית הכנסת לפחד אמרם מי דניאל, הראשון בעולם שבנה בית הכנסת בעולם אי פעם, זה בית הכנסת הראשון, מעל הלשכה של הנבטן של הרשע. שגנו לבבל אחרי מובן בית המקדש. אז דניאל הוא הראשון. הוא היה עוזרו של, דניאל הוא היה עוזרו של נבוכדנצר, הוא לקח אותו אצלו בבית, תושיב אותו שם, הרחובית, השלושה, הדניאל נשאר מהזוויה, אבל דניאל היה ראש המשכן, מנהל לו את כל העניינים. והוא שדניאל אחר כך סירב להשתחוות על פסל, והוא השלים אותו לגובה אחר. הוא פתח לו את החלומות, והוא כל מה שהיה, קורא לו דניאל איש חמודות, הוא גזר על התאכול, ולא רצה לאכול, אפילו פטבג המלך, מה זה פטבג? מה אומרת? פג, פג, פג זה לחם, לחם של גויים לא רוצה לאכול, ופג זה גבינה. לא אכל, אפילו לחם בגבינה בביתו של מפתצת לא אכל. אז מה אכל? אכל צהרונית. מה שאלתי זורע בגינה שם, חומוס ואפונה, ושועית וכל מיני דברים כאלה. אכן, סוחרים את מיני זרעונים, שנועמים לאכול, יש בחנוכה, יש בפורים, יש בזכר לדניאל. והוא חשב, פטנציה טיפש, אבל זה ימות זה, לא אוכל חלבונים, ויטמינים, מינרלים, מה הוא עושה זה? זה נגד הזה, להביא לו דיאטנים של מזון, שיגידו להם, יש לנו חכמולוגים, קודם כל דבר, יש פרופסורים, מתפרנסים מהצלות של האנשים. אז הוא יביא, זה ימות זה, איך לא יהיה לו אחד? מה כתוב אחר כך, שאחרי כמה חודשים, ראה מה פניהם טובים, היה פניו יותר יפים מכל אחי המלך. לא היה גיבור, לא היה חזק בכל המדינה כמו דניאל. אז אם כן, נשאר למדנו, מה עשה דניאל? הוא בנה לו בית הכנסת למעלה, קומה שלישית. קומה גבוהה מאוד. ומה כתב שם הפסוק בדניאל? וקביל בניחן לעיר ליטה נגד ירושלים. קביל זה חלונות. חלונות היו פתוחות שם, השאיר חלון פתוח, ולא חלון אחד, אלא כמה חלונות, פתוחות בעלייה, ולידל בעלייה מקום גבוה, כן, בונים לתכנסת אלא בגובה שלי, כאשר לא ישבו עד לשכנסת לא כבוד, שיתגוררו, או יהיה איזה בית מגורים, או איזה חדר של שימוש חול מעל לכנסת, ואיפה זה היה? כנגד ירושלים, שהיה רואה את ירושלים משם, משם גם למדנו כהרפה, כשאדם עומד להתפלל, להתכוון, היה עומד לחוץ לארץ, כוון פניו נגד ארץ ישראל, היה עומד לארץ ישראל, כוון פניו נגד ירושלים, היה עומד בירושלים, כוון כנגד בית המקדש, היה עומד בית המקדש, כוון כנגד בית קודש הקודשים. אז באמת צריך לכוון מראש, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים. גם אנחנו בירושלים, לא כולם נמצאים בתוך החומה. רוב, היום רוב ככל העיר, אנחנו נמצאים מחוץ לחומה, אנחנו מכוונים ירושלים, למעשה היא ירושלים אחת. חוברת, שחוברה ליחדיו. אבל לפתן את המקדש, לפני כל המידה, וכנגד בית קודש הקודשים. זה באמת למדנו לדניאל, שם כתוב יש חלונות. מה כאן שצריך חלונות? כאן יש כמה פירושים. ראשים, ויש שם, כשאדם רואה את הרקיע, ליפו נכנע לקדוש ברוך הוא. מה צריך נכנע את זה? כאן העבודה של התפילה רבותיי, זה שאדם נכנע, כמו שאמרנו, לשים נפשו לרחוב. ונכנע לפני הקדוש ברוך הוא. לא אב, ראית כי נכנע אב, אומר קדוש כל אליהו, כאן אב נכנע. זה השיר אומר שנכנע. הרמב"ן כותב לא מטעם זה, אלא מטעם שיהיה מול ירושלים, אז איך כל אדם צדד, ישים חלון, ואז יש לו חלון, הוא רואה איפה החלון נותן, הוא עומד מול החלון, ורואה, והחלון אגב, מה שכתוב בגמרא, זה לא החלון שהיום עושים בגובה של הראייה. היום עושים חלון, כמו שמובא בגמרא בתורה, אם אדם פותח חלון בביתו, צריך בגובה 400, זאת אומרת, מ-2 מטר ומעלה. אם לא כן, זה איזה ראייה. עכשיו שכן, אם בא אחד פותח חלון מול הבית שלך, או אתה פותח מולו, אסור לפתוח חלון מול הבית של השכן. זה נקרא איזה קרייה. אתה רואה, אבל אם החלון בגובה, אני לא רואה כלום. אני עשיתי איפה שיכנס אור ואוויר, או שנראה את הרקיע. זה מותר. אגב, גם הפוסקים כתוב שהאדם בבית שגר, יבחר לו את המקום שהוא יושב, הוא באכול או ללמוד, כל שכן, אם הוא רוצה להתפלל שם, אני קודם יבין וכדומה, יהיה מקום שיש חלון שרואים את הרקיעה. כי התפילה מול הרקיעה, יש את הפעולה עצומה, 10 מונים מאשר אדם עומד מול קיר. פעמים אדם רוצה יד רבה לשבר את ליבו, אז הוא עומד מול הקיר, מתפלל כמו שיש עומדים בכותל המערבי וכדומה, אבל חלון מול הרקיעה, אין כמו זה. לכן הרמב"ן כתב שזה ירושלים. רבן יונה כתב טעם אחר, טעם שלישי. כתב רבן יונה שהטעם הוא יישוב שיחבר, שהאדם שרואה את הרקיעה, הכוונה שלא מתעוררת מאוד. על ידי זה הכוונה שלא מולדת עצומה, יותר צלולה. לעשות מולדת צלולה מאוד, זה הטעם שכתב רבן יונה, נמצא 3 טעמים. טעם של ראשי, זה שליבו נכנע, טעם של הרמב״ם שירד ירושלים, וטעם של רבן יונה, מטעם שיהיה לו כוונה על ידי האור והאוויר לקבל יותר כוונה. זו הקדוש כתב, שצריך להתפלל מדי פעם, בתפילה נישא עיניו לחלום נראה את הרקיעה. כשאמר נישא עיניי להאמין, מאין רואה. רבן הרי גם כתב שסתום מאוד עם האדם מסתכל ויצאי השם הוויה בליבו כאילו מצויה על הרקיע, אין דבר גדול מזה ליראת האדם ובעשר לבו. כמו שישתדש על ידי זה ויזכה ויעלות את עצמו תפילתו, כי תעשה רושם גדול מאוד מאוד. יש בערב תורת יעקב, מה אתם יודעים זה? עליו השלום רבי מאיר בן גבאי, היה מקובל גדול שחי לפני למעלה 500 שנה, הוא היה עוד לפני רבנו הרי. מגדולי הרבנים בספרד, תחילת המאה הזו, פעם שנה שהוא חי, רבנו מאיר בן גבאי, דיבר הרבה ספרים בכוונה. הספר שלו הכי מפורסם, תולעת יעקב, הרבה שחקרו בהרתק או משנה מעורה, ושערי תשובה ואחרים, מזכירים תולעת יעקב, גם הגאון הבא, חיי הרבן. מי זה תולעת יעקב? הוא היה ענב. הוא שמו רבי מאיר בן גבאי. כתב ספר בשם ברק יעקב, ועוד ספרים נוראים בקבלה כמו עבודת הקודש ועוד דברים שערי נעדת ועוד דברים מגבילים מה שכותב שם. אז הוא כותב שבית הכנסת שיש שם חלונות, באותם חלונות שבבית הכנסת עומדים שם המלאכים, והם משגיחים ומשם רושמים את העשרה הראשונים שהגיעו, ולוקחים את תמונתם ופרצופה ומעלים אותו מול כיסא הכבוד ומחקים אותו שם. הוא כותב בנייר מגבי. וזה הטעם של טוב להתפלל כאן שיש שם חלונות, כי משם הקדוש ברוך הוא משגיח על המתפללים בבית הכנסת. תמיד היה מהזוהר הקדוש, פרשת בחוקותי, הזוהר הקטן, על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותב, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. אומר שם רבי שמעון כך, משגיח מן החלונות לחלונות של בתי הכנסת, מציץ מן החלקים לחלקים של כותל המערבי. אומר שם הזוהר כך, שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, איפה? בחלון, עומד שם ושומע את התפילה של ישראל. אחרי בכותל המערבי, הקדוש ברוך הוא מצוי, איפה עומד? עומד בין החלקים של הכותל המערבי. ביום שבת, האור של הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר חזק, נמצא שקדושת בית הכנסת בשבת עשרת מונים מאשר בחול. כן, אז פריזר, אשר חוכמה כתב, שלא עליכם דיבור חול בשבת בבית הכנסת, חמור פי אלף מאשר בחול. בחול כמה קשה. אז מאוד יזהר, בתי כנסת, ואלה אין מקדש מעם, זהו, קדושת בית הכנסת, שאדם יושב בבית הכנסת, שלא יתרצה, לא ידבר דברים לכלים. יש כמה וכמה הלכות שנזכרו בימים של בית הכנסת קדושתו. שאפילו הסטחנת נידון נשאל שאלה פעם אחת שהיה בחברון בית הכנסת, ושם היה עזרת נשים אבל קטנה. בזונם העזרת נשים יש כאלה שהעזרת נשים בקומה יותר למעלה, בתוך האוויר של בית הכנסת. אבל יש כאלה בית הכנסת הישנים, אז העזרת נשים הייתה ממש בכניסה באותו מפלס, אותו גובה של בית הכנסת. רצו להרחיב את העזרת נשים מהחשבון בית הכנסת והופיע שאסור בפורש. למה? כמה שבית הכנסת מקום שמתפללים שם אנשים הוא מקודש. ואם אנחנו הופכים אותו לתפילה של נשים, ולנשים אחרות, נתינה, שואלים מי היה בתפילה, רק איש, אישה חיילת פעם אחת ביום. וגם תפילה לא חיילת את תפילה של 18. מספיק שתעמוד בקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, זה יצא את חובה תפילה. תגיד לו, תרחם על עמך ישראל, תרחם עליי, תרחם על בעלי, תרחם על הילדים שלי. זה יצא איזה חובה תפילה. לא חייבת תפילה. אני לא מבין, אני לא כתב לבנותיו שהוא אוסר עליהם ללכת לבית הכנסת. ולמה? ביניהם אמר להם, כל הקנאה ושנאה והתחרות, וכל המותרות, איפה לומדים? שם. אומר, המפגשות שם הנשים, אז בבנם לא היה מקומות של נשים מתכנסות. היום יש פה כנס נשים, זה נשים. היום כל העבודה של האישה. במקרה נתנו שעובד תורה, והמוסר, זה הנשים, נשים. עשו את זה כמעט, האדם לא צריך לעבוד בקדוש ברוך הוא היום, שיזכה העולם הבא. לא מסכירים, לא הקדוש ברוך הוא, לא תורה, כל יום האישה, 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 כבר הם מגנימים גם יותר מדי. אז האישה חושבת שהנה נקרא המלכה, ובשבילה נברא העולם, בשבילי נברא העולם. או גם יש כאלה שם, הילדים, כל היום את הילד, צריך לעבוד את הילד. ואת הקדוש ברוך הוא מתי אני אעבוד? אז כלומר, אז יחצו בטר לילד, פנק את הילד, ואסור להנקות הילד, ואסור לצעוק על הילד, ואסור, כבר מורים לך מוזר. בעצם משפטות התורה מוסד של טוב שומת אינו, אתה ראשר את הכנו, ונחשור ממה נמצאת. כי את ראשו ראשר את זה מכן, לא? שאלת מוסר. זה לא מוסר לילד. כאן האישה גם שכם לקרא חיזום לבן. אבל מרקה מינה, שבית הכנסת אסור להפוך אותו למקום של ישיבה של נשים. זה הורדה מקדושת בית הכנסת. זה צריך להיזהר בזה גם. ודאי בזה לא מבין. אז אם כן, יוצא איפה, שהמעלת את הכנסת התפילה שמה, מעלתה גדולה מאוד מאוד. משנת חסידים כתב שגם בבית שאדם יושב ללמוד תורה, שתדל שישב ליד חלון שרואה את הרקיע. מדי פעם בלימוד התורה הוא אומר סגולה שיבין את הלימוד ויזכור אותו, סגולה לסגירה, תסתכל ברקיע. Ahora me está casidiendo en el año 2002, por lo menos mi mando a elegir un general de actitud social. General de Italia, allá en el 2002, de Arcuto a Corín, sacó el tranquilidad según las batallas. Escrito un tesoro. Jarez Guay, Adam Halón, pero de mi mando a elegir un general de actitud social. Das מיד קרא לתלמידים שלו שהוא כל חפש ומצאו את התקופה שלו שמורה כמו שהוא שם חיות רעות מצאו את התקופה שלו שם שמורה והיה סידור שם היה כתוב השער של הסידור שעיקר תפילתו הוא לזכות להרד הקידוש השם וכן גם נהרד בערב אדר ואז תמנו אותו הוא חידר סדר משנת חסידים שנת חסידים זה ספר כולל כל ההנהגות עשי הכוונה כל מה שכתב אותנו הולכים כל ספריו הוא קיבץ ועשה, עשה מזה ספר בשם משנת חסידים. שם יש לו הרבה הנהגות שלנו בלו המקור שלהם. אחד מהם הנהגה הזאת כתב שם, שיזהר האדם מאוד, שגם ילדו בבית ולומד תורה, שתדל שיהיה לו חלום, שמשם יראה את הרקיע, ומשם יזכה להרבה כבשה ותרה. גם רבינו הרי משם לא הקודש כותב, שההסתכלות ברקיע היא גדולה מאוד להשגת האדם. אתם תראה, לא מעניין, תזכירים של דור שעבר, אפילו עמי הארץ, שהיו מתפללים ומבקשים איזו בקשה, מסתכלים ברקיע, אפילו באמצע השוק, עולה אם הוא מסתכל על רקיע ומבקש את בקשתו. זה כאילו להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. שהתפילה שלא תעלה ישיר, אלא לקבל את מוקי הנדפים. אז היום מקבלים השראה של יראת השם, קדושה וטהרה, על ידי ההסתכלות ברקיע. דבר נוסף, דיברנו על זה שבוע שעבר, שצריך האדם להשתדל ללכת ברגל לבית הכנסת. שילך לרגלו, כמה שזה שכר פסיעות, כמו שמובא בירושלמי. במסכת סופרים, הוא שכתב, שבמרא כתוב, באים אנשים לבית הכנסת, אז באים אנשים, באים ללמוד. אבל נשים הן הבאות, הרי הן לא צריכות ללמוד, הן לא לומדות תורה, הן לא חייבות לתפילה. באות בשביל שכר פסיעות. אז אם כן יש שכר פסיעות, זה שהאדם הולך לבית הכנסת, וזה חשוב מאוד. עכשיו גם, תשתדל האדם שיהיה לו בית הכנסת קבוע להתפלל. כהגמרא הזהירה על זה. כבר רק הוא קובע מקום בתפילתו, כדורי אברהם בעזרו. שבאמת אומרים, עליו אמר לפי חנבו, אומר אמונה, כל הקובע המקום מתחילתו, אלוהי אברהם באזור, שבאמת אומרים עליו, אה עשי מהענף, תלמידיו של אברהם, אבינו עליו השלום. מה אברהם אבינו? שני אמר, השכם היום בבוקר, אל המקום אשר עמד שם אליי לפני האלוהים. אברהם אבינו באותו מקום שאני התפלל אתמול, שם התפלל גם היום. עכשיו, דין של בית כנסת קבוע, זה עושה שני עניינים. אחד, בית כנסת עצמו יהיה קבוע, ושתיים, שהמקום בבית הכנסת גם יהיה קבוע. אבל מה קבוע? מקום שעומד עמידה. זה מה שקובע. לא מקום שעושה בו שעמד, או שעד מזמורים, ושעד זה. זה אמנם גם חשוב שיהיה לו מקום קבוע. למה? שתקבל בעמידה. כל אדם מטעם הכוונה. לכן צריך להיזהר שיהיה לו קבע. מקום בבית הכנסת קבוע, זו הקדוש כותב, מי שקובע במקום התפילה, לא מקטרגים ולא יכולים לקטרגים עליו. אין מקטרגים שיקטרגו עליו. הרי תבואו למה אברהם אבינו, כאילו שזה לא יתבצר שאדם בטקס מגיזים אותו. אז פעמים רבים איתו, מידה זה, רוב העולם יכול לסבול, אז הוא מחליט את הכנסת. ידעי, אני פה 30 שנה, תראה ככה עושים לי, אני ככה זה, הולך מקום אחר. אבל כשהוא, מידתו של אברהם אבינו, מידת החסד, מחביר, מידי מה יעבור, כאילו שיחיסו אותו, דיברו עליו, הגיזו אותו, לא נראה לי, אני יכול להיות פתיחת האחד, הוא קונה לה, השני לוקח, וכן הזה הדרך, והוא מחד, מעביר, זה נקרא תלמידה של אברהם אבינו.
אדם יכול לקבוע מקום לספירתו בכמה בתי
כנסיות? אז זה הראש כותב שלו, הראש כותב לעשה בכמה בתי כנסיות. יכול לעשות אחת, למשל בשבת, ואחת בחול. דוגמה, נגיד בחול, צריך לעבוד, אז הוא מראה לעבודה, או יש לו עסק אחר, אז הוא עושה שם איזה מניין, בסוף כנסת אחת, שם הוא מתעבר בחול. אבל, בשבת, הוא רוצה להתפלל במקום אחר, אם בשביל המשפחה, בשביל הילדים, או בשביל סיבות אחרות, זה כן. אבל שחתחילה יעשה כך, לא. או למשל, בשחרית מצוי באזור פלוני, ובמנחה לעביד, באזור אלמוני, או מנחה כאן, לעביד כאן, זה ילך אליי, יכול ככה לעשות, אבל שיהיה קבוע. ככה שהמקטרגים לא יצאו לקטרג על התפילה שלי. זה אומר שלנו, גם בירושלמי כתוב. ירושלמי כותב, כל הקובע מקום לתפילתו, אפילו חומת ברזל אינה מפסקת בתפילתו לאבינו שבשמיים. גם מה זה? חומת ברזל פירושו, תבואו כל המסתינים שבעולם, רוצה מקטרג עליו, גרש אותם הקדוש ברוך הוא. למה האיש הזה יש לו מקום קבוע ששם מתפלל? היה מקום קבוע דבר כזה. היה... ושמענו עוד לפני 2,000 שנה, על חיים קנבסקי, ששמור אותו, שעריך אמר אותו, הגאון לבן חיים קנבסקי, בנו של סטפן, הוא בצעירותו, הוא היום גאון גדול, יודע את כל השס, למד אותו עשרות רבות של פעמים, כמעט אין דבר בתלמוד, או במדרשים, תשעה ולא יודע. הוא בצעירותו לא היה יכול ללמוד כל כך, לא היה קולט תלמוד, הוא בן חיים של אביב. זה גאון גדול, זה כיסו של חזון איש, ידוע. אז כתב האדם צעיר לא יכול ללמוד, אז מסתובב, לא מוצא את עצמו פעם פה, פעם שם. סופו אביו אמר לו, תשמע, תשב במקום אחד, ותרפה בישיבה, אני מתקבל עליך לשבת כל יום, ולא לזוז מהמקום. ובאותו מקום הישיבה תשב. ואחרי שאתה לא יודע ללמוד, תחזור, ותחזור, ותחזור, עד שתלמד. וכך עשה. 40 שנה לא זז באותו מקום עד שידוע, עד היום שם בכל החזונים, שאותו מקום ידוע שיושב שם. כשהיה יודעים איך יושב את חיים, היה במקום שהוא יושב, זה ספסל עץ, נהיה עיגול מהשיפשות של הישיבה שלו. לא זכור את הספסל הזה עשרות שנים, היה שם יודעים, הנה המקום, פה הוא יושב, הזיע, הכל שם, קיץ וחורף, יום וחול. עד שבסוף נהיה כזה גאון גדול, ותראה כבר כמה תורה מחזיק, כמה חסד עושה עם הבריאות, כמה עצות עושה לאנשים, כמה זה. וכל זה בא, שאדם קובע בו. קובע, זה אצלו ירק להיה בו, אני לא משנה את מנהגי. אז זה היה כעת שצרו לו חגיר מים, שפריו יצאת להיתוף, מה לעשות גדולה מאוד. אז כמו שאמרנו, יש שתי שיטות, יש אומרים בית הכנסת קבוע, אתה כותב רבנו יונה, רבנו יונה סובר, לא דווקא מקום קבוע, אבל בית הכנסת שיהיה קבוע. אבל חלקו עליו רובם, יש רבן גאון, יש בעל הלכות גדולות, ויש הראש, כולם אומרים שלא רק בית הכנסת קבוע, אלא גם המקום יהיה קבוע. הוא עדיין תפילת מנחה של הבערית, יכול לקבוע לו מקום, אין אחד דבר גדול מזה, והמאיר כותב שבזה תהיה לו כוונה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר חשובה. תיקוני זוהר מוסיף, שהשכינה לא תרד מלמעלה, אלא אם כן תקבע למקום. כמו שאמר הפסוק, קראנו שבת שעברה, ולא מצאה יונה מנוח מכף רגלה. מנוח מכף רגלה, היא יש לה מקום מיוחד לשכינה שהיא נמצאת, והיא נמצאת תוך הפעם המוקדם של המתפלל. אז כשהוא קובע מקום לתפילה שם, לכן אמרו אב העמוד, למה לפעמים, קובע שמישהו תפס לך את המקום שאתה עומד שם עמידה, מדובר בעיקר על תפילת העמידה. אז כבר מישהו, או מישהו חדש, או מישהו לא מכיר את הכללים פה, למה? לא נאמר, אתה תעמוד בצד עוד קצת. תוך אב העמוד, תוך 2 מטר מאותו מקום, עדיין זה נקרא לעוד מקום. אבל בזמנם הם מתפלים בשדות. אז תמיד אפשר לכוון, אבל בשדות לא יש בשדים. ולא היה מקומות, לא היה סימנים ומיום ספרים. פחות או יותר היה סופר, זה האזור שאני עומד להתפלל, תוך 2 מטר מאותו מקום, שתדל האדם להתפלל שם, זה נקרא כלל של קריאות מקום, יש בו מעלה גדולה מאוד. בספר התנא, מקובל לנו שכתב אותו בן עמדיה בן הקנה, זה עמוק מאוד. הוא כותב שם בספר התנא, הוא כתב אחד הדברים שהוא כתב, שאם אדם יצום 6 שנים רצופות, מה פירוש רצוף? חוץ משבתו, חודשי חודשים וימים טובים שלא צמים בהם. 6 שנים רצופות, יהיה מובטח שיצר הרע לא ישלוט עליו. זה נאמר, 6 שנים יעבור, בשביעי יצא לחופשי חינם. אגב, נדמה לי עושה חיים בעל ומשחיים, ידוע ככה עשה. שהיה במצווה, צד 6 שנים. אחר כך היה נבוא. כל גדולי ישראל לא חשבתם שסתם הם זכו, וחיים מבלוז'ים על המשלום, תלמידו של הגאון מווילנה. הוא מצא ספר קדמון שכתוב מי שהיה אלף לילות ורצופות יעשה תיקון כזה, ישן ביום כמה שעות, ובדי לה ישר ערב כל הלילה ומפן תורה, לא ישנות בו יותר יצרה. אז ישר עם החברים שלו ביחד, היו כמה חברים שראו את זה, יעצו, היו איזה 20 בחורים, אמרו להתחיל, בחורים צעירים שהם מרדים לעשות איזה ככה, משהו, אתגר חשוב מאוד. אז בואו נעשה, התחילו. הראשון, אחרי 50 לילות נפל, לא יכול להצליח, מה נעשה? השני, אחרי 100 לילות, אחר כך 200-300 לילות, פחות 200-300, כולם נפלו, נשאר חיים לילות עם עצמם. נשאר חלום. והמשיך. הגיע הלילה 1,000, כל החברים באו לראות את היות איתו לאותו לילה. אנחנו רוצים לזכות את אותו בלילה הזה. באו וחברה יותר, שמוע עשתה לה כנפיים, הגיעו לבית הכנסת שם בבינה, היה איזה 500 בחורים, וביהם במידה החבים, מבוגלים, גם זה, כולם באו. ואז חיים ולוזים ישב, חיימו את הלימוד, הוא אמר, אני אתן לכם שיעור היום. שיעור, אלף לילות, יותר משלוש שנים. והנה הסרטן, אני חושב שותק, אותו לילה עשה ברכים ורעמים. הפסקות חשמל לא היה לעשות, כי לא היה חשמל בכלל. אבל עשה שם, מה לא עשה? תרקים, רעש, אדמה רעשה, והבוגים, וענן שחור, ויש מתלקחת. ופתאום, אחרי שהתחיל את השיעור, חלונות התחילו לעוף. ומבחוץ, אני אכנס בפנים, נפלו עצים על האנשים. אמרנו לחיים ולוזים, אמרתי, בנו של עולם. אני יודע שמי שעושה את זה, זה השטן עושה את זה. צריך לדעת. אני מתקנא בי, ולא נותן לי לעשות מה שאני רוצה לעשות בצורך. הוא יודע שאני עומד לגמור איתו על הלילה. ריבונו של עולם, אתה נתת לנו בכלים שלנו, בבשר ובדם שאני, הגוף, הוא בא עליי בכל מיני מלאכי חבלה ומרכבות של הטומאה, בא להילחם איתי, אין לי כוח להילחם איתו בכלים האלה. אם הוא נלחם איתי על כלי, אני הולך כעת הביתה, אני מרים ידיים, חוזר בי. אבל אני מצד עצמי, אני רוצה להישאר עליי מהר, ואני רוצה לשבת ללמוד. כי זה לא ייתכן שיבוא עליי הוא באש ואני בשר ודם, והוא ילחם איתי בכלים שלו. לחם איתי בכלים שלי זה כן. אני ניצחתי אותו בכלים שלי. גמר את זה, נהיה שקט. אבל סרטן הוא ניבד, פחד. עד הבוקר השאיר אותו כמו שלי. אז כך לך. אז זה, מכאן למדנו כמה מעלה של אדם שמצמיד בעבודת השם. אז הוא ספר הקטנה. הזכרתי, הוא אמר שזה בצום 6 שנים, וזה מכנע את הצנרה. הוא כותב דה, מי שקובע מקום בעמידה לתפילה שלו בעמידה, אין כמו שמקביר את מידת הרחמים על מידת הדין. למה? כי צריך לזה הרבה סבלנות והתמדה ודבקות במשימה. זה לא פשוט שאדם יזכה, כמו אמרו עליו הרבה חם וזכאי, מי אמר לו כדמו אדם בבית המדרש? אף אחד לא הקדים אותו, ואף אחד לא יצא אחריו. הוא הראשון היה בא, והוא האחרון היה יוצא. ואף פעם לא מצאו אותו, אפילו מנמנם בבית המדרש. ולא אוכל, ולא שותה, מדהים. 12 שעות, 14 שעות, יושב בבית תורה. תרציפו. זה מעלה גדולה. וככה, זכר את התורה. וזכר ללמוד כמה תורה למד. לא היה כמוהו, כמו לאחר זכאי. כמה טובה היה לי בישראל, הוא תלמידו של ילן הזקן. אז ככה זה התמדה היא דבר חשוב מאוד. ורבנו חיים פלאצ'י כותב שאם אדם לא נזהר בקביעות מקום, באים החיצונים והם חוטפים את הניצוצי קדושה שיש. ובתחילה אנחנו אוספים את הניצוצי קדושה. כן, זהר האדם מאוד השתדל שיהיה לו מקום קבוע להתפלל. אמרתי לכם כבר, היה מעשה איזה 35, אפילו יותר. 30, למען הדיוק, לא, בעצם, 30 נמיד זה היה, 37 שנים. תמיד חכם אחד, היה לומד בישיבת תורת יוסף. כתב, אשתו הייתה מורה בבני ברק, היא קיבלה משרה של הוראה. אז היה מקצה מבנון, אז הוא יודע מה, ששם יש כולל, אז הוא שמח, אמר בסדר, אני חכם ידוע, הוא נמצא היום בתוכן. הלך אצל הגאון רבי יהודה צלחן, אמר לו עליו, אני שנים רבות בלתי אצלך, עמדנו פה, אני עובר בזרנך, אני מבקש רשות, ואני רוצה ללכת ללמוד שם, יש לי מקום לימוד, אמר לו, אמר לו איפה הוא יגור, ואיפה הוא ילמד, ואיפה הוא... אמר לו, בסדר, אבל אני מבקש ממך, ואני הייתי נוכח, אמר לו, תעשה, אני רוצה לעשות איתך תקיעת כך, כמו שמוע. שנפעל, מה לא בתנאי זה, אני אברך אותך, מה שתן לי תקיעת כך. אמר לו, בסדר, מה שאלה פה זה, אני שומע. תן לו יד, אמר לו, אני משביע אותך שלא תתפלל בשביבך. אתה תתפלל אך ורק בכנסת קבוע. אתה יודע למה שביבך זה כל פעם משהו אחר. כל פעם שעה אחרת, כל פעם מתחילים, פעם מתחילים ברודו, אתה מגיע להודו הגיע. פעם דיברסו פרעו, פעם חירה ברכב אלה בסוסים, פעם לא באים לכאן. לא היה שמע את הסיפור, מעשה ידוע, היה לי בשנה הזאת, בא אחד של הגאון הרב שטיינמן, שבא אליו, אמרו, הרב, אני לא יודע, יש דבר מזוות בבית, אמר מה? אומר, התינוקת שלי קטנה, לוקחת את הבובה כל בוקר, ואת הסרוכים של הנעליים שלי מוציאה, וקושרת לה סביב היד לבובה של הסימורים. אבל אני אגיד לך, זה חלום, זה פתרונות, תפסיק להתפלל בבית. לא תפלל בבית, אם אותך אתה מניח תפילין, אם הוא ככה תעזרוך וקושרת לבובה. מה אתה עושה? תפלל בית הכנסת. אז זה, אתה מתחיל לדעת להתפלל בשביבה, אתה מתחיל כל מיני תפלות. כמו שאמרנו, עומד תפלל בחוץ, עומד במעברים, רבע תפילה, חצי מפה וחצי מפה, אחת למעלה ושבע למטה, חבל. אבל כמה יסורים יש היום, כמה צרות יש בעולם, כמה גזרות שלא יבואו אלוהים. איך מבקים אותם? זה תפילה, אבל מה הם? המתפללים כמו שצריך, באים ומחרים, משלימים לבית הכנסת. לא, לפני זה מתחילים קצת פיוטים, זמירות, מחליטים את כל החוכים והקוצים. עכשיו, בין ההכנות לתפילה, רבותיי, בגדים. הרבה חושבים שעניין של בגדים זה כבקשתך. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קוף י"ד, תנו רבנן איזו תלמיד חכם שמחזירים לו אבדה בגנון עין, הרי בפרק אלו מציאות ובבא מציאה פרק ב', שם יש דינים שלמים של דיני החזרת אבדה, אדם בא אומר קיבלתי משהו צריך לתת סימן, אבל אם הוא תלמיד חכם איך הוא יודע סימן, גם תשאל אותו שעון איזה, לא יודע מה קוראים לשעון בכלל לא מכיר, לא יודע כלום, ולהחליף לבון. אז איפה חזירים לו פגיעת עין. הוא אומר, תראה, אני לא חושב לך שאתה תגמור אותי. אתה תסתכל, תראה את המכשיר, אני אראה את האותות, תגיד לי, אם זה שלך, אני מאמין לך. זה נקרא תלמיד חכם. רק תלמיד חכם מותר להחזיר לו פגיעת עין. לא תלמיד חכם, היה לתת לי סימנים. לא לתת סימנים, בעיה שלו, זה נשאל אצלי על תלמיד סימן. אז תלמיד חכם מחזירים לו לפגיעת עין. שואלת הגמרא, מי נקרא תלמיד חכם שאני מחזיר לו לפגיעת עין? בשבילה הגמרא, כל מי שהופך חלוקו. הכותונת הופך אותה. אפילו שהופך חלוקו, שאומר שנזהר, שלפעמים אחרי הכביסה, הפכו את החולצה או הפכו את הגופייה, הוא לא לובש את ההפוכה, אלא הוא לא מתעצב. שהתפר יהיה בפנים, והבת החלק בחוץ, ולובש את זה כמו שצריך. ולמה? שאומר שזה בושה שיראו התפילות בחוץ. זאת אומרת, אין ללבוש חלוק, אין ללבוש בגד, כשבוע הפוך. והביא האש של אברהם, עליו השלום, שם בשולחן ערוך, שזה מביא שכחה לאדם, שימו לב, אדם שלובש בגד הפוך, קוראים לו שכחה, לא קוראים לו שכחה, החיצונים נסגרים בו, שמציבים לו, לא משפיע במעשים שלו. מה עשות? זו הקדוש כותב, כל בגד יש לו מלאך שממונה עליו. לכן עשו לבזות על כלים. איפה היינו? זה דוד המלך. גם מלך דוד זקן בבימים, לא יכנסו בבגדים ולא יחמדו. למה? כיוון שהוא ביזה את מעילו של שאול, שחתך, קלט את כנף מעיל שאול, וקרע אותו, מה רק לסבך הוא, כל המבזה את הבגדים, סופו אינו נהנה מכפיים של דמק. אז זה היה חיתו של דמים. עכשיו אומר, לכן תיזהר, הבגד יש בו מלאך שממונה עליו. הוא שומר אותך, כמו שהבגד שומר אותך מקור, שומר אותך מחום, הוא מגן עליך מכל מיני דברים לא טובים, מרוח. כך יש לו מלאך ששומר על הנשמה שלך. אז אם הבגד הפוך, עוד מלאך לא שומר עליו. ואז ממנה הוא מבעיה. עכשיו, כאן מרן כתב גם כן, שלא ילבש בגד הפוך, והמשנה ברורה מוסיף, גם בגד פנימי גם לא הפוך, אבל גם מופיע. אבל יוצא מהכלל של תינוקות. תינוקות ידוע שאתם אוהבים מאוד. פעמים יש מכפלת, או יש שמה, התפירה היא תפירה גסה, ואחד היום הכל עושים מיסים. אבל אחד הכל אצלו בבית ציני, יש לו בית ציני. השולחן מיסים, המצבות מיסים. אפילו מביאות נייר שיש בזרסים, הכל סים. עוד מעט גם שיניים יביאו לנו מיסים, הכל מיסים. אז הם תומכים זה לדלה, ואז יש שם הרבה פעמים בלי דוח בתוך התפירה, זה תבינות, זה משקשק לו את האור, וגורם לו שם פצעים, אז מה עושות אנשים האימהות? לפחות לי, זה לא נורא. כאילו לא נורא עכשיו, אבל אדם מבוגר, ילד בוגר, או אחד שבת ילד שלומד תורה, לא ללבוש בגד הפוך, להזהיר אותם לא לובשים בגד הפוך, גם זה השיגעון של הקומע מצחייה, לוקחים אותו זמן במצחייה אחורה. הוא עולה קדש, הולכים קדימה, הולכים אחורה. אז לא לובשים בגד הפוך, לא הפוך מהצדדים, לא הפוך הפנימי בחוץ והבחוץ בפנים, אלא יש. ורק סדר היום, רבי משה בן מקיר היה מגדולי הרבנים בצפת, בדור של מרן רבי יוסף קארו, כתב ספר סדר היום, כותב שם דע שיש סוד גדול בעניין הבגד, אני לא יכול לפרט אותו, בסוד השם מרעב. לכן יזהר האדם מאוד בבגד שלו, שהבגד שלו יהיה שלם, הוא אומר מכאן תדע, שגם בגדים פנימיים לא יהפוך אותם, ואפילו גם בגד שיש פה תפילה של מכונה לא יהפוך. זה לא יכול, זה עניין של נזק, עושה את זה בשביל שלא יהיה נזק עתיד הכל, זה משהו. דבר נוסף רבותיי, צריך להיזהר מאוד שהבגדים לא יהיו מתונפי ולא קרועים. יש בזה כמה הלכות. צערנו לא כולם נזהרים, צריך להיזהר. הבגד, איך שמקבל זיעה, אין לו ריח לא טוב, להחליף אותו, לחפש אותו. מה מנושא לנדרים, דף א' כותרת. אדם אבוביתה לרצה, מתן בידי שעמימותה. השיר אומר שיגעון. הרי בן אדם מקבל איזה גריזה או שיביש בראש שלו ישתבש, בגלל שלא מחליט בגדים, בגלל שהוא לא מתרחץ, בגלל צריך להתקלח מדי פעם, לדאוג לניקיון גופו, הקדושה לא תשרה בו, אלא אם כן הגוף שלו נקי וטהור. מעליים, עושים כותם גרביים, שיזהר להחליף מדי פעם גרביים, להחליף, כל אחד לפי הצורך, מה שיש לו. איך שלא יש, יש קצת ריח לא נעים, הגרביים קלטו את זה, מיד לכניסה, ויחליף אותם. אדם צריך לדאוג שהבגדים שלו יהיו נפיים, ואם לא כן, מתאחזים בו החיצונים, וחס ושלום תוקף אותו שיגעון. שיגעון זה לא מחייב שילך להתפלח ברחובות. עושה עבירות אפילו, סתם עבירה, אין אדם חובדה, אלא אם כן, זה לא רוח שטות, בין שבי זה. כן. אחרי רעות מעט, אחרי תשע.
בבוקר
עשבתי לילדים
של...
מחר בלילה המשיח יבוא. דבר נוסף, תיזהר שהבגד שלו לא יהיה קרוע. בגדים קרועים זה גם כן לא טוב. מביא לידי שיגעון, כך כתבו הפוסקים. לכן אסור, בפרט אם הוא תמיד חכם, אסור שיראה רבה על מקדון, ולא יהיה איזה תרח. הגמרא אומרת ששלושה דברים גורמים לאדם נזק. אחד, צער, שהוא מצטער יותר מדי, יש לו צער, לא מפסיק מהצער, צריך לשכוח מהצער. דאגה רביעית ושיחנה. דבר שני, מי שמגדל ציפורניים, ציפורניים שלא גדלות, זה גורם שהחיצונים מתאחזים בו. דבר שלישי, הולך עם בגדים קרועים. בגמרא כתוב פצועים, פצועים ראשי מזמין קרועים. נפצח, הבגד שלו נפצח, הוא לא מתקן, הוא עושה אותו קבוע, יש שם אחורים. הרי קנאתי, זה היה מקופל גדול. הבן הוא מנחם מריקנטי. לא קוראים לו ריקנטי, ריקנטי. ריקנטי כותב, כ- כמו שהכהן בתפקידו היה לו בגדים, כהן אתיות 4 בגדים, כהן גדול 8 בגדים, אז ככה היה, זה משנה, גם היה דורש את הבגדים בתפקיד, ככה גם כל אחד מאיתנו יש לו בגדים שלו, שצריך לשמור עליהם. כמינה גם צריך שיהיה לו בגדי שבת לבד, בגדי חול לבד. הידוע בן ישחי עליו השלום, היה לו 18 חליפות. איך? היה לחול, היה לשבת. היה בגדי חורף, היה בגדי קיץ. אך היה לו בגד מיוחד לראש חודש. יש בצווה בראש חודש שאדם יהיה לו בגד שונים של חול. מה היפה של שבת? אז מה עשינו ראש חודש ושבת? אותו דבר? הפקד של חול המועד. חול המועד יש חול המועד פסח. פסח זה מן החמץ. בסוכות שבתוך הסוכה שקוף שם. ופעמים עובדים, פרחים שם. אז יש לו חול המועד סוכות, חול המועד פסח. הפקד של פורים, בפורים כתוב שמצווה לראות בנים חשובים. אז עוד פעם, מה של שבת, של חול המועד, כל אחד שתומת רגע אחרת. כך היה עושה, חנוכה היה לו בגד שלו. ואפילו לתשעה באב, היה בגד מסוג בד, יותר פשוט, יותר בזוי, יותר בלד, לתשעה באב. והיו לו 18 חליפות, כל חליפה הייתה מיוחדת באיזה תאריך מסוים בשנה, באיזה יום במעגל השנה כדי שיתבשו. כן יום טוב, כתוב בהלכה שבגדי יום טוב צריכות להיות יותר חשובות משל שבת. אז אם כן יש לנו ראש השנה, יש יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום טוב, אבל הוא לא יום עונג. אז בכל יום, איזה בחינה עשה לו איזה בגד שיבש את אותו בגד באותה הזדמנות כדי שיהיה הבדל בין זה לבין זה. אבל כל מה, לא שאמרנו שאנחנו נעשה את זה, אבל אדם כאן ידע שלא לזלזל בעניין של הבגדים. והראיה בכל הפוסקים שהכהן שהיה מרים את הדשן מעל המזבח, מה זה הדשן? הרי האש במזבח הייתה אוכלת את העצים ואת הקורבנות במשך כל היום והלילה. לא בוקר, היה מפנה, מנקה את המזבח. והרים את הדשן. מה כתוב בפסוק? הוא פסט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. הוא היה אומר שלא כבוד הכהן, והיה לו בגדי עבודה של הכהן, בגדי סרק. לא יפה, בגדי הסרק, לאסוף את השמנים והחלבים והשומן ושיירי הדם. וכל השריפה, מה שהיה שם, לשפוך את זה, היו מקום מיוחד בהר הזיתים. היום מצאו בהר הזיתים את המקום איפה שהיו שופכים את הדשן של המזבח. ידוע היום. אז היו שם שופכים, יש גם מקום שהיה מחוץ לירושלים, כאן באזור מאה שערים, מושלמה. שם יש מקום שמצאו איפה היו זורקים את הדשן של בית המקדש. שתי מקומות, אחד בהר הזיתים, אחד פה ליד מאה שערים, שזה היה התחום של החומה. אז איפה רחוב החומה השלישית, אתם תראו לזה רחוב החומה השלישית, עד שם היה ירושלים, מבד מהשערים, זו הייתה ירושלים של בית המקדש. אז אם כן, שם הייתה החומה, אז שם היו זורקים את הדשן, שעה שהיה זורק את הדשן, היה לובש בגדים מיוחדים של הדשן. כי לא כבוד לאותם בגדים. גם אבל לא אומרת הרבי אמרו, שהיה יושב בערב שבת למלוח את הבשר, להכיל אותו לאכילה. אז היה, הגמרא מספרת שהיה לובש אוברול מיוחד. ויושב על איזה ספסל, ושם היה חותך את הפרק, את הפייגל, היה פרק שאיתו תשבת רשב את זה. לפני הרישול היה פרק את זה, לובש בגד מיוחד, הלא, בשעה באותה שעה מתגז דם, עצמות, חלקים, גם ריח נדבק בגוף, כבש. תיכנס בית המטבחיים, שקיטת כבשים, הרי איפה שתלך, ריח כבשים מדבק לך כל הזמן, תחליף כל הפנים. אז היה מחליף. למה לא כבוד? למה גם ששעשית עבודה כמו שצריך, והבגד של האדם צריך שיהיה נקי. לא כבוד שהבגד שלו יהיה מלוכלת. אחר כך אם תימן את הבגד, לא שם לב, תגיד לו הבגד, בא עם זה להתפלל, בא עם זה ללמוד תורה, נחילו לשם, בזיון, לא כבוד. נקבע לפני מלך מלכה מלכים. לא צריך לראות בגדים יקרים, יודע מה, אבל לפחות שהבגדים יהיו נקיים, יהיו מסודרים, מגועצים, מתוקנים, שיהיו כמו שצריך. גם כתוב בפסוקים בחתמי הקבלה שהכביסה שעוסקים לבגד יש לזה סוד גדול שהבגד כאילו טמא, נטמע על ידי הזוהמה ועל ידי המים, הרי אין כביסה במים, עיקר כביסה זה במים. המים האלה יודעים זה מן הטהרה וטהרים את הבגדים. וכמה חשוב שאדם מחליף בגדים מתי שצריך וגם לא יבוא להתכנס לבית הכנסת בגדים חס ושלום שהם לא יפים, או שהם קרועים, או שהם מזומנים וכדומה, כיוון שהחיצונים נכנסים ביניהם. ואז חס ושלום, כותב בהתורה על יעקב, השפחה שולטת, זה החיצונים שולטים על האדם, חס ושלום. כן, אדם מזהר שיהיו תיקון שדת, שיהיו מסודרים ונכונים כמו
שצריך.
למה יעשה בעל מקצוע? בעל מקצוע אין בעיה, הוא עובד. ואם צריך שם להתפלל, להתפלל, אבל הכוונה התפילה, או בשחרית, או בזה, יחליש את הכלים. הרי לא רואה שהיום האנשים כולם מנהלים להחליט, גם הצבאים. בשעת העבודה, יש לו בגלל העבודה, שם הוא נכנס לו לאיזה מקום, אפילו תחנת דלק יש להם גם כן מדהים שלהם. כל אחד, כל אחד יש לו את הדברים שלו. אז כדאי שאדם יזרק על זה. דבר נוסף, כיסוי ראש. מה זה כיסוי ראש? כיסוי ראש זה דומה עיקר הדין, אין הבדל בין מי שווה משם. זה שהבנות הרבקות היום מתפללות בגילוי ראש, אין להם על מה לסמוך. כמו שתראו, המנהל היה בארצות המזרח, כל ארצות המזרח. והבנות לא היו מברכות אלא בכיסוי ראש. הבנות בגיל 12 נכנסים להם את הראש. לא היה כיסוי ראש מלא כמו אישה, נשואה, אבל לפחות שיהיה איזה כיסוי כמו כיסה על הראש בשעה שעה. כן, כדאי להקפיד גם שיכול בבית להגיד להם לבנות, להסביר להם שבקידוש, בשבת, הבת שומעת קידוש, היא כבר בת 12, שימים משהו על הראש בשעה בקידוש. היא באה לברך בקטע מזון, תשים משהו על הראש. הם בבתי הספר, לא ידעתי למה, את יעקב, זה יתנו עם זה, כל הכבוד להם, את יעקב עשו הרבה עבודה יקרה, עשו את זה לצל, הצילו הרבה מבנות ישראל, גידלו משך דורות, בנות, תורה, לקדושה, ברוך השם, כולנו, אנחנו נהנים, כל עם ישראל נהנה מהעבודה של יעקב, אבל דבר אחד חסר, שזה חבל, אין איזה מקום בהלכה היתר זה, שבגלל שבאירופה, שם הבנות, היו לו שבות בגילוי ראש, אז גם פה, למדו לשבת בכיתה, ומתפללות, מברכות בגילוי ראש, וזה לא נכון מפתיע. זה פוסקים, מובן, וכמה ספרי הפוסקים, שזמננו גם, שגם בת חייבת בכיסוי ראש בשעה שהיא מברכת, פחות של מזכיר של שמיים. אמנם הכל המובא שזה מנהל חסידות היה בזמן התלמוד, אבל בשעה ברכה, הזכרת השם, כולם מודים שחייב לחשות את ראשו. וגם אם אדם מתפלל בבית הכנסת, לכן כל שכן וכל שכן החזן. החזן זה יושב חמור מהכל, למה? בגמרא כתוב פוחח, לא עובר לפני התיבה. מה זה פוחח? רש"י הסביר, וכך גם הייתה ברמב"ם, מי שאין ראשו ורגליו מכוסות. זאת אומרת, הולך יחף, רגליים בלי גפיים, יש כאלה בקיץ הולכים עם סנדלים, הוא רוצה לעלות חזן, אסור לו. צריך לחסות את הרגליים, זה לא כבוד, זה מה? הרמב"ם אומר, מפני שאין דרך לעמוד כך לפני המלך. אדם יבוא ירצה פגישה עם איזה ראש ממשלה, לא אמרו שראש ממשלה שבא גואל, הם מסכנים.
הנשיא.
שפיטה, שפלם עליהם. קבל, מתי שהיה ראש ממשלה, ראש ממשלה, מתי שמלך נקרא מלך, אדם בא לשם בצורה כזו, וקשו אותו. הוא אומר, כן, הוא חובה. יש כללי הפרוטוקול, תשאל את משרד החוץ, איך צריכים להופיע, אדם מקבל הזמנה לבוא לאיזו סעודה חגיגית, או ארוחת ערב או קבלת פנים באיזה מלון, אז אומרים לו מה צריך ללבוא, איזה פפיון ואיזה עניבה ואיזה חולצה ואיזה צבע חליפה, יש חוקים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו באים לפני מלך מלכיהם, נתים הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לא מבקש ללבוש את החידה, אבל לפחות שאדם יהיה מכוסה כדברים, אז כיסוי לא צריך שיהיה. עוד, רבונה אמר, צריך לכסות ראשו מפני השכינה, הגמרא מיה על רב נחמן, שאמרה לו אמו, שהוא רב נחמן, ואני לא רב נחמן, בכל חכמי התלמוד היה. אמרה לו, כסה רשך, כאחד את הלב, אמתן למערך הלך. אמרה לו, תכסה את ראשך, שאימת השם יפרח תהיה עליך, יהיה לך ילד שמיים, ולמה? אמרה, אומרת שפעם אחת שהוא היה תינוק, אמו הייתה הולכת בשוק, והיה שהיא שמעה קלדיים, קלדיים אלה חוזים בכוכבים. וראה אותה איזה חוזה בכוכבים, אמרה, תראי, הילד שלה הזה, שאת מחזיקה אותו, יהיה גנב גדול, פורץ, אף אחד לא יכול לעמוד מולו. אין מנעול. שיעמוד מולו, כמו אמר הבן עזרא, הפעם מת, איזה גנב, אצלו, איתם בספרד, אמרו לו, מה נכתוב על קברו?
עמד פותח שערים בתבונה, והולך הנאון שעמד כולו. והיה אחד מת, לא דל ולא דין. אמרו לו, תגיד עליו הספד, אמר לו, הלך הפעמות בלי נטילת ידיים. הוא היה קדנף גדול, אז לא יכול ללכת בלי לקייס אנשים. אמר לו, הלך הפעמות בלי נטילת ידיים. וכן, הוא הלך הפעמות בלי תפילים, למה הפעם לא היה לו תפילים. אז לא הלך. הלוא בלי תורה ובלי תפילים. ולשאת לכם, אז היא האמרה אומרת שהוא היה מכסה את ראשו. פעם אחת יש לי בשדה ולומדים, ונפלה ציצית מעל ראשו, אז גם הכובע כנראה ירד, ופתאום בדקר אחד, בתחמן, טיפס על הדקל, היה דקל זה של מישהו, ויש שם אשכול של תמרים. קפץ ובא לקחת. עד שמישהו צעק לו, איזה גזל. כיסה את ראשו, והרגיש שיצר הרע את הכפות. עכשיו נפלו בבגנותו כבר. אז מכאן ראינו שכיסוי ראש מביא לידי ועד שמיים.
מה מפיות? נראה לבנות. שרי?
שרי, מפת מפית נראה, זה כיסוי, כן. אלא
הרב, איזה גיל הקפיד על הילדים הקטנים?
שמה, לחסות שרות, ברגע שהוא מבין. וכשהוא לא מבין, לא צריך להקפיד עליו. ילד, מאז שהוא מבין, להקפיד עליו. תתחיל להבין מה זה אסור ומותר. כל ילד לפי החליפות שלו, הגיע אף פעם חמש בערך. לפני זה לא צריך כל כך.
אלא חזל, חייב לשים ציצית על הראש ומספיק
כיפה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לכיפה, תראים מה גודל הכיפה. אז כתבו הפוסקים, כך כתב נעלי ברונה, שזה משום אסור, גם איסור, עוד איסור זה אולי הייתה רחוקות יעד לא תלכו, כיוון שהגויים הולכים מגילוי ראש. והם והאחדים בכנסיות שלהם הולכים מגילוי ראש, חוץ מהכמרים, שתי טעמים שלהם, עזוב אותנו מהם. עכשיו, רבי יעקב ארגזי כתב, בפירוש, כובע קטן אסור להתברר בו. הוא אומר, הכובע הקטן שאנחנו יושבים בו, בביתנו, או בשעת הלימוד, שחם בראש, מוצאים את הכובע הגדול, ושמים כובע קטן דק, אומר, בכובע הזה אסור להתברר. למה? אומר, זה חציפות, שמתברר בצורה כזאת. הבאו הפוסקים ואמרו, מה גודל הכיפה? גודל הכיפה יש כתבו שתראה מכל הצדדים, ותראה מקדימה ותראה מאחור. לא יזים איזה כיפה חצי גבו שם בצד לקישוט כזה, תראה אותה על השערות שלו. אבל הפוסקים כתבו, בשביל חזן היה שהכיפה תכסה את רוב הראש. רוב הראש, העיגול, רוב הראש, תראה מכל הצדדים, לא כל הראש, לא חייב לאחת האוזניים לרדת, אבל לפחות שיראה מכאן מהמצח, וגם מאחורה יכסה את רוב העיגול של הראש, זה יתראה כיפה. בואו נגיד היום המספרי הכיפות שיש בשוק, ממספר 6 במעלה. זאת אומרת, אלה שמספר 4, 3, זה דברים יקרים, זה לא מכסה את רוב הראש. מספר 5, תלוי איזה ראש יש לנו. אבל ממספר 6 זה מתחיל להיות כיפה בגודל נורמלי, שיכולה לכסות את הראש, שזה נקרא כיסוי ראש, שזה חשוב מאוד שם. גם עוד דבר, גרביים אמרנו שצריך לפי הרמב״ם, הרי אמרנו שלא ילך ברגליים שהן מגולות, ולהביא פסוק שנאמר שתחלו לשם להדרת קודש, אומר מה זה הדרת קודש? זה יהיה מהודר, מהודר שהרגליים שלו מכוסות, והראש שלו מכוסה בשעה תפילה, ועושה הכבוד שלכו להתקפל, כי בצלנו, שבים, 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 שב